תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
וחזרנו. את יודעת, זה ממש קרה לי השבוע, אני לא הכרתי את המוסד במשרד מיטב, אני מאוד שמח שאני מכיר אותו. השבוע, לפני שבוע ישבו אצלי שני אנשים, רוצים שאני אהיה בורר בסכסוך ביניהם, שאלתי על מה אתם רבים, אמרו לי 27 אלף שקל. פר התחלתי להתפקע מצחוק, אמרתי, שכר טרחה יעלה לכם יותר מהבוררות. לא, אנחנו רוצים מאוד יעילה, אמרתי, אוקיי, בסדר, אני מוכן להיות הבורר, אבל יש לי תנאים. יש לך כתב תביעה, יש לך כתב הגנה, חוץ מזה יש לכם עוד משהו להגיד? לא, מצוין. יש עוד ראיות, עוד עדים? לא. אז אני אתן תוך זמן קצר פסק בוררות על סמך מה שהגשתם עד עכשיו, ואני אומר לכם שאני לא אשקיע בזה יותר משעתיים שלוש, כדי ששכר התיחה יצא סביר בהתאם למחלוקת, וישבתי וכתבתי פסק
רגע,
בוררות.
רגע, נפגשת איתם? כאילו, ישבת, עשיתי ישיבה שכל אחד מעלה את הטענות?
הם כבר קיבלו את הפסק בוררות. ישבתי, כתבתי פסק בוררות על 27 אלף שקל, בסך הכל שעה, שעתיים, שלוש, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, אבל סביר, בלי כל אתר הרם, בלי עורכי דין, בלי התהליך, וזה עבד, כן, בחיים לא, היה לי סכום כזה.
בעיניי זה מדהים, וככל שאפשר להגיע לפתרון מהיר יותר, זה...
כי גם בוררות וגם גישור, אנחנו דיברנו קודם על העומס בבתי משפט, גם בוררות, גם גישור זה פתרונות אלטרנטיביים מעולים.
תוך שבוע אחרה.
כן, אבל אתה יודע שזה החריג לכלל. זאת הבעיה, ומה שמציע לנו לבניין, הוא באמת... הוא פתרון, מה שאתה עושה זה פתרון. הבעיה היא העלויות ומשך הזמן.
אז העלויות, צדדים צריכים להבין שהעלויות הן פונקציה של כמה הם מספרים תהליך. אם אפשר להגיד לבורר, תשמע, תן פסק דין בלי הנמקה, או עם הנמקה קצרה, תשמע, כתבי טענות, העלויות גם לא יהיו בשמיים.
נכון, גם בזה, יגאל, אתה חריג בלדחוף צדדים למטה.
יגאל היום סיים גישור יפה מאוד, מהיר מאוד במוסד הישראלי לבוררות עסקית.
זה נכון,
ואת האמת שיש לך אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים שם.
זה הגישור שלקח שעה וחצי?
כן, זה במקרה יצא טוב היום.
אתם במוסד לבוררות יש לכם גם גישורים?
כן, כן.
כן, כן,
ודאי. הכניסו את זה חזק בשנים האחרונות, גישורים, בוררויות, והיתרון שלהם כמוסד, שהם מפצים, זה לא אותו בן אדם. אתה יכול להבטיח למישהו, תוך כדי עליך בוררות, רגע, גש לחדר השני, תנסה גישור, לא תצליח, לא הפסדת כלום.
מדהים. אני סקרנית, איך הצלחת בשעה וחצי? זה באמת נדיר. מה היה שם מיוחד?
הצדדים היו מעולים. זה מה שהיה מיוחד.
הוא הפשיט את הצדדים, פתר את הסכסוך.
הצדדים היו ממש בסדר.
רצו, ממש רצו לסיים.
התרכזו בעיקר, הגיעו תוך זמן קצר להסכמות בעניינים, אגב, עניינים די משמעותיים, לא אתם פרטים, אבל...
מה היה גובה הסכסוך?
עשרות מיליונים. לא עניין של מה בכך.
כן,
עניין גדול.
הרבה פעמים באמת, מה שיגאל אמר קודם, מה שהוא ציין, זה שכשמפשיטים את הסכסוך ומתמקדים בסוגיה העיקרית אולי בסכסוך, מגיעים להכרעה מאוד מאוד מהירה.
הם הגיעו מאוד בשלים?
הרבה פעמים מוסיפים על זה.
הם הגיעו מאוד בשלים?
כשצדדים במצב רוח טוב ורוצים לסיים ויכולים לדבר באופן ענייני, אין שום בעיה לסיים גם סכסוכים מורכבים מהר. שצדדים מגיעים כדי לצעוק אחד על השני ולהוכיח כמה הם צודקים וכמה הצד השני מנובל, זה לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן.
אני חושבת שיש לזה גם תרומה לחדר גישור או לבוררות, כי האווירה הלא פורמלית, גם קצת, כן.
זה אני מסכים.
מרקחת מאוד את הצדדים. שהגיעו צד אחד בלי עורך דין,
לצד השני עם עורך דין?
לצד השני עם עורך דין.
זה לא סימטרי.
נכון.
מה עשית?
הסתיים הגישור בהסכם, זה היה טוב, אבל מה עשיתי? אני שיקפתי להם את מה שאנחנו, מה שעורך הדין שלהם בדרך כלל עושה בחדר.
אז בעצם החלפת עורך דין, זה טריגי קצת.
אנחנו משקפים לשני הצדדים את המצב המשפטי שלהם, אנחנו לא ממציאים את הדין, אנחנו משקפים את הדין, אבל מה שמאוד בלט, זה הקושי שהיה להם לשחרר, מישהו ששלוש שנים סוחב את הסכסוך, והוא אוסף נייר לנייר, מייל למייל.
מה תחום הסכסוך? תספרי לנו.
קבלנו, דיירים קנו דירה מקבלן, והיו ליקויים בבנייה, והוא אוסף מייל למייל, וראיה לראיה, והוא כל כך בתוך זה, יותר קשה לשחרר את הסכסוך כשאתה...
כשאתה מושקע, אתה מושקע בניצחון,
בניצחון המוחלט. וגם כואב לך יותר על כל פשרה. כשיש עורך דין, זה באמת הם עוזרים לנו בחדר, כי הם עוזרים להכניס את הלקוח לפרופורציה.
כן, ראינו גם ההפך, אבל אני מסכימה איתך.
רגע, אבל תמר, תמר היא מנהלת מחלקת גישורי משפחה, במשרד שלנו, ואני רוצה קצת לדבר על הגישורים המיוחדים האלה. אנשים חושבים שגישורי משפחה זה גירושים ומזונות וסדרי ראייה, ואגב, וזה נכון, אבל זה לא רק זה. תספרי קצת, מה סוגי גישורי המשפחה שאנחנו רואים?
גישורי משפחה, קודם כל אמרת מרתק חופית, וזה באמת מרתק, כי אחרי המון שנים שעסקתי בעיקר בליטיגציה מסחרית, אז הגישורי משפחה, כשאתה מוסיף לזה, לצד המסחרי, למחלוקות המסחריות, שאתה מוסיף את הנופח הרגשי, האנושי, זה מרתק, ושמה להזיז צדדים מעמדה, או לקרב אותם, כשהם יושבים מול בן אדם שמבחינתם הוא השם לכל מה שרע להם בחיים, להצליח לנהל איתו שיחה, אני קודם כל מורידה בפניהם את הכובע, זה לא מובן מאליו, אבל זה...
זה עבודת קודש.
נכון, הרבה פעמים זה דיני נפשות, ולא רק היבטים כלכליים שהם מעורבים בסכסוך הזה.
כן.
אבל אולי תספרי לנו על מקרה, אולי תספרי לנו על מקרה מיוחד שנפטר בגישור, איך הצדדים שמגיעים כל כך רעבים, נכון? אני חושבת שבהיבטים רגשיים אנחנו הכי נסערים.
רעבים למלחמה.
רעבים למלחמה, אני רואה, כן, אני רואה זוגות שמתפוצצים אחד על השני, וזה מאחיר את האווירה ו...
אני אגיד רגע, אז אני אעלה קודם כל באופן כללי למה שאיגל שאל. אז קודם כל, כן, המסה העיקרית זה גישורים לגירושים, פשוט גם כי יש הרבה מספרית, וגם זה הכי נפוץ, אנשים מכירים את זה כבר, בגלל שיש שינוי פה, עזר תיקון חקיקתי, שבתי המשפט הם מחויבים בהליך גישור קודם, אז זה כבר נהיה יותר ויותר נפוץ.
אבל בואי נדבר על הסוגים שלא מכירים.
סכסוכים בין אחים, גישורי ירושה, ולא רק ירושה. הרבה פעמים, היום דיבר איתי מגושר שבנוגע לתיק שרוצים להגיע, שזה התחיל כסכסוך בין בני זוג, וזה התרחב למעגל המשפחתי, ונהיה משם סכסוך בין אחים. כן, דווקא לא קשור לענייני ירושה, אבל כן, נפוץ יותר, ענייני ירושה בין אחים, מאוד נפוץ סכסוכים בין אחים, כל מה שנוגע לנחלות.
נחלות, לעסקים משפחתיים.
עסקים משפחתיים זה תחום שאני מאוהבת בו.
היה פה עורך דין עופר פיק, ודיבר על קצת על העברה בינדורית, וזה היה גם מאוד מאוד מרתק.
אז עופר עושה את זה כשזה בטוב. תמר נכנס לתמונה.
אחרי.
לא, כשזה לא כל כך בטוב. כשלא הגיעו לעופר בזמן, אז מגיעים לתמר. זה עדיין עדיף מאשר בית משפט, אבל...
יש גישורים בניכור
הורי. הנושא של העברה בינדורית בעסקים משפחתיים, זה... יש תפיסה נכונה, כלומר, יש כל הנחה נכונה, שמי שמייסד הוא זה, he caused the shots, הוא זה שקובע, אבל ברגע שמדובר במשפחה וצריך להעביר את הניהול לדור הבא, זה הדרך הנכונה לעשות את זה כדי שזה יהיה sustainable ויעבור טוב והניהול ימשיך, זה רגע לשמוע את כולם, וזה לא כולם עושים. זה הופתעתי לגלות שאנשים יכולים לנהל הליך שלם של העברה בין דורית, בלי לדבר עם כל אחד מהאחים לוין.
זה מפחיד לדבר, כאילו נשמע את כולם, ומה אם כל אחד רוצה משהו אחר?
לפעמים יצופו הדברים, הסכסוך יצוף כשבאים להסדיר.
מפחדים להסתכסך, הם לא מבינים שזה מה שמוביל לסכסוך, אבל זה את הפחד אני יכול להבין.
לגמרי, זה לגמרי מפחיד, אנחנו רואים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים יחסים טובים עם הילדים, אנחנו רוצים שהילדים יסתדרו אחד עם השני, שיהיה מי שיטפל בהורים, רוצים שיהיה יחסים טובים, לא רוצים עכשיו ליצור מאומות,
כן.
וזה לכאורה יוצר מאומה, אלא אם עושים את זה בגישור, ואז זה פשוט שיח. לא פשוט, זה שיח מורכב,
נכון,
אבל זה אותו. שיח, ואז העברה בין דורית התהליך הזה, כשכל אחד מהילדים, אמר מה הוא רוצה, הבין מה הוא הולך לקבל, איך זה הולך להיראות, וזה לא נעשה מעל הראש שלהם, אז אתה חוסך את המריבות
חלק מהתהליך, כן. אז עברנו
לעברה בין דורית. עברנו לנושא אחר.
לא, לא, זה לא נושא אחר, כי הם נושאים, הם מאוד משיקים אחד לשני.
משיקים, אין ספק.
יש משפחות שמגיעות, נניח
גם עם
לאופר,
זה, גם עם החברה וגם עם ה...
ואומרים, רגע, אנחנו רוצים להתחיל תהליך העברה בין דורית, מעולה. יש משפחות שהתחיל לא טוב. והתחילו סכסוכים,
והתחילו... ויש גם עסק בסיפור עכשיו, הזה.
כן, אה? ואז רגע לפני, או לצערי רגע אחרי בית המשפט,
וגם אני אוסיף...
מגיעים לתמר ו... עוזרים בכל זאת את מה שהיה צריך לעשות לפעמים 5-10 שנים קודם לעשות עכשיו.
וגם אני אוסיף שלא תמיד יש הסכמה לגבי איך צריך להיראות הדור הבא בניהול העסק, ואז יש שם מחלוקות ממש ענייניות איך יראה הניהול בעסק בהמשך הדרך.
וגם מה הייתה התרומה עד אותו שלב? זה לא נדיר, עד כמה זה מצחיק, זה כמעט הסטנדרט, שאם יש כמה אחים, כל אחד מהם חושב שהוא הכוכב בעסק, כל העסק על הכתפיים שלו, והשאר הם פרזיטים שהוא מחזיק אותם, הם קצת תורמים מדי פעם, אבל נו באמת, אם הוא הולך, הכל נופל. ואנחנו יושבים בחדר סגור, ושומעים את זה מכל אחד מהם בנפרד, וזה באיזשהו שלב זה הופך להיות עצוב, מצחיק, לא יודע, זה...
ואני אגיד גם עוד נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה, וזה מתקשר לשיחה שדיברנו קודם במטבחון, שנגיד זה מגיע למחלוקת או לסכסוך, בתי משפט, לאן זה יגיע? לבית משפט לענייני משפחה.
כן.
בתי משפט לענייני משפחה, יושבים שם שופטים מאוד מוכשרים, אבל שיש להם התמחות בנושא
לדיני
של...
לדיני משפחה?
לדיני משפחה. וכאן צריך הבנה... עסקית, מסחרית, כלכלית,
מיסים.
ופה היתרון של להביא את זה למישהו שיש לו ניסיון מסחרי עשיר ומשמעותי, כדי שידע להתנהל עם האופרציה הזאת, אז לפעמים זה משהו שאני מנהלת שיחות ממש גם עם עורכי דין, גם עם לקוחות, להסביר להם את החשיבות של לא להגיע לבית משפט לענייני משפחה, כי צריך כאן מישהו עם הבנה מסחרית.
אני באמת, לדעתי, ליבי לשופטי המשפחה בישראל, המערכת צפה מהם להיות סופרמן, להבין ב... כל תחום אפשרי בדין, מה שאין עורך דין כזה, אין אף עורך דין לא מבין את כל התחומים שמגיעים לשופט משפחה, ושופט משפחה, נכון. אפילו בשלום, יכול לנהל סכסוך של מיליונים, עשרות מיליונים, מיליארדים, עם הסוגיות הכי מורכבות בעולם, והוא לבד. איך עושים את זה? אף אחד לא יודע לעשות את זה, גם אנחנו בגישורים מורכבים, לוקחים יועצים מומחים, לוקחים, לא עושים את זה לבד. איך שופט משפחה יכול לעשות עבודה מיוחדת?
זה באמת ציפייה כמעט בלתי אפשרי.
אני חייבת לך תשובה, ביקשת דוגמה על זה.
כן, שזה החלק המעניין.
כן, אז...
תני לנו קצת ג'וס.
זה ג'וס טוב. אנחנו נסיים במשהו קטן וטוב, אחרי שכמו שהתחלנו את התוכנית. גישורים...
התחלנו במצבות, אני לא יודעת כמה.
זה תוכנית שאפשר לעלות, ממצבות אפשר רק לעלות.
גישור בין ארבעה אחים, שהם מנסים להסדיר ביניהם את חלוקת, דווקא פה הם עושים את זה לפני 120 של האבא, אבל הם רוצים להסדיר היום, יש כבר מחלוקות, הם לא מדברים שנים, בגלל כל מיני מחלוקות כספיות שהיו ביניהם, שנים שלא מדברים, לא עושים חגים יחד, ומבינים שצריך להסדיר את זה היום, כי בתחושה שלהם, האבא לא טיפל בזה, לא יסדיר את זה כמו שצריך בצבא, והם מבקשים לעשות ביניהם את החלוקה הזאת, גם של דברים שקיבלו במהלך חיי ההורים, וגם מה שיהיה חלק מהעיזבון, ובהליך גישור מורכב, אבל יפה, אנחנו היום הם במקום אחר לגמרי. האחים עושים חגים יחד, הם נפגשים, בני הדודים חזרו להיות בקשר, וגם יש חלוקה של הרכוש המשפחתי.
זה ממש מרגש. אבל לפעמים הנושאים הלא מדוברים האלה הורסים, אתה אומר, זה אח שלי, אז לא נעים לי, ואז לא מדברים, לא מדברים, לא מדברים, ואז זה מתפרץ בבום.
צוברים כעסים כל כך רבים במהלך כל הזה.
אחוזי ההצלחה שלכם הם יוצאי דופן, כמעט כל הגישורים מסתיימים בהסכם. תני איזה כמה טיפים למגשר המתחיל, למגשר ומגשרת המתחילים, איך עושים את זה נכון בתחום הכל כך מורכב הזה של...
איך מתמודדים עם הרגישות בחדר? זה גם חשוב.
קודם כל ברגישות.
ודאי.
אני יוצאת מנקודת הנחה, וזאת באמת התפיסה שאני באה איתה, לא יוצאים מפה בלי הסכם. זאת לא אופציה. ממקום שהייתי כל כך הרבה שנים בבית משפט, ואני יודעת איך זה הולך להיראות, אני באמת אעשה הכל, כדי שאתם לא תצאו מפה, בלי הסכם, זאת לא אופציה. עכשיו, כשהם רואים את המחויבות שלי, אני אומרת להם, אני אתן את המתיים, אני צריכה גם אתכם. הרי לקום, היום אתה שמע את הצעקות מהחדר שני, לקום ולהגיד, אז אני אראה אותך בבית משפט, זה הכי קל.
אז מה את באמת עושה כשצועקים עלייך, מאיימים, צועקים על הצד השני, הולכים, יוצאים?
תראה, מי שנורא נורא חשוב לו שליטה, דווקא הוא צריך, צריך להישאר בחדר הגישור, נכון לא להישאר בחדר הגישור, כי בבית משפט הוא מאבד שליטה, זה הפוך על הפוך.
את מסבירה לו את זה.
אני מסבירה לו את זה, שלמשל, היום שצעקו עליי, כן, הוא מקשיבים, היום כשצעקו עליי ממש, לא עליי, על גרושתו, אז אני הולך, אומרת לו, אבל תשמע, מה שאמרת לי בארבע עיניים, שאתה הכי רוצה לקבל בגישור הזה, אין סיכוי שתקבל את זה בבית משפט. אתה חייב את הגישור, אתה האחרון בחדר שיכול פוצץ.
גם מגשר צריך לבוא בלי אגו לחדר הגישור. דיברנו על זה גם אני ויגאל רגע לפני.
אנחנו גם עושים סי משרדי בריצות למעלית, שמישהו פוצץ את הגישור ואנחנו רצים אחריו.
כדי להציל את זה רגע לפני.
מה סיימנו, נכון? רוני, אנחנו, יש לנו, לא, זה סיימנו, אז תודה לרוני טיטקוצקי על ה... שעורכת ומפיקה אותנו ומחייכת מעבר לזכוכית ותמיד שמח אותנו וליונתן כהן
תודה רבה יונתן
שאחראי על התפעול הטכני והצילומים היום יונתן
השתפרת
אנחנו שוב נאחל שבוע משעמם אתם מצטרפות לאיכול הזה?
כן, קצת שקט
כן, שניקיונות מצבות וכל מיני
אין, העולם מתרללת, אני גאה היום בבוקר מה שהעולם, אתה קם בבוקר ואתה מרגיש שאנחנו מתרללת לא נגמרת ב-12
שעות גישור אני יוצא אומרים לי, רגע, שמעת? אני מרגיש שהפסעתי איזה
חיים שלמים
בדיוק
כן, שנקווה שמחר לא יהיו כאלה
שתיפסק התרללת, יאללה, אחלה
תודה לכם, נהניתי
כן, תודה חופית, תודה תמר
תודה, יגאל.
להתראות, ערב טוב.